טוב, שלום לכולם. אנחנו ברוך השם לומדים היום דברים לכבוד ראש השנה. אז חשבתי לדבר על עצם העניין שיש לנו שנה חדשה. מהי שנה חדשה? הרי מבחינה הגיונית אין דבר כזה שנה חדשה. זה סתם תווית. הנה, אני אחכה דקה ותהיה דקה חדשה. מרגישים איזה הבדל? לא מרגישים הבדל. אתה דקה לפני, דקה אחרי, דקה הבאה. ככה גם שנה. יש כף תת באלול, ואחר כך יש א' בתשרי. טוב, זה תווית שאנחנו נותנים לשמות של הימים האלה. והזמן זורם, הוא ממשיך, הוא לא עוצר, לא התחלנו. מילא אדם לובש חולצה חדשה, קודם הייתה לו חולצה אחרת, עכשיו יש לו חולצה חדשה. יותר חשוב לו, פחות חשוב לו, אם זה חשוב לו, הוא מברך שהחיינו. למה? הוא קנה משהו חדש, קיבל אולי מתנה משהו חדש. מה יש בזמן הזה שעושה שנה חדשה? אז קודם כל צריך לדעת שיש יסוד עקרוני בתורה, שעל זה אנחנו דווקא לא נרחיב היום, שלכל תאריך יש משמעות. זה לא נכון, מה שאמרתי קודם, שהזמן זורם ואין הבדל בין הדקה הזאת לדקה הבאה, בין היום הזה ליום הבא, זה מבחינת המבט האנושי, מבחינה פיזיקלית. אנחנו שמנו תוויות ולא יותר מזה. חילקנו את הזמן באופן שרירותי, אנחנו יכולים להגיד יש 60 שניות בדקה או 60 דקות בשעה, אנחנו יכולנו להגיד יש 50 דקות בשעה. יכולים לקרוא לשעה הזאת 4:30, יכולים לקרוא לזה 16:30, ויכולים לקרוא לזה, לא יודע מה, 8:30. אלא מה? מבחינת התורה, יותר מזה, מבחינת הבריאה, מבחינה אלוקית, יש משמעות לכל תאריך. אותו תאריך שנה שעברה, אותו תאריך לפני 100 שנה, 1,000 שנה, 2,000 שנה, לתאריך הזה יש אופי רוחני. עד כדי כך שחזל מספרים לנו שאברהם אבינו חגג את חג הפסח. מה פתאום לחגוג את חג הפסח? לא היה פסח, לא היה שיעבוד מצרים. מה לחגוג? אתה חוגג יום הולדת לפני שבן אדם נולד? אתה חוגג את ההצלה לפני שבן אדם השתעבד בכלל? מה אברהם אבינו חוגג בחג הפסח לפני שהבנים שלו נכנסו למצרים וקל וחומר שהם לא יצאו? אבל חג הפסח זה מהות. א' תשרי זה מהות. זה באמת יום של התחלה חדשה. אבל כאן קופצת שאלה אחרת. איך מתחילים מחדש? אנחנו לפחות בני אדם, אז אצל הקדוש ברוך הוא יש משמעות לתאריך. אבל אנחנו חיים באותה מציאות. מה שהייתי אתמול, זה מה שאני היום, זה מה שאני אהיה מחר. אני ממשיך, טוב, אני מנסה פה ושם לעשות דברים, אולי לעשות קצת אחרת. מאיפה יש לי בכלל כוח להתחדש? הקדוש ברוך הוא מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית, אין לו בעיה. יש לו שנה חדשה, הוא קבע לנו ראש השנה, אנחנו אומרים בתפילה, זה היום תחילת מעשיך, הוא קבע אופי ביום הזה, אבל מה איתנו? בדרך כלל, ההשקפה האנושית היא שכדיבי קהלת אין כל חדש תחת השמש. הכל מוכר וידוע. טוב, בסדר, נכון. בן אדם עושה פעם כך, פעם אחרת, וזה, יש כל מיני תנודות, שינויים, אבל בסך הכל, מה שהיה, הוא מה שיהיה. זאת ההשקפה האנושית. זו לא ההשקפה של התורה. אנחנו צריכים לזכור מאיפה אנחנו באים. האדם לא מתחיל מהמולקולות הכימיות שמרכיבות את הגוף שלו. זה יסוד אמוני. במשך איזה 200 שנה התרבות המערבית הייתה בטוחה. מה זה בן אדם? זה איזה משהו לפי תורת דרווין, זה איכשהו התגלגל, המולקולות האלה והזה, והגיע מכאן לפה לשם, נהיה קוף, בסוף הקוף התפתח, והגיע למה שזה מקרי, זה מתחיל הכל מהכימיה. רק דבר אחד הם שכחו, שבן אדם חי. החיים האלה לא באים מהכימיה. נשמה שנתת בי היא יסוד החיים. זה מה שאנחנו קוראים כל בוקר. עוד לפני הבוקר נשמה שנתת בי. קמים בבוקר, מתעוררים בבוקר, מודה אני לפניך שהחזרת בי נשמתי. אני חי. אני חי, אז יש נשמה. הנשמה חזבה. מזה אדם מתחיל, לא מהכימיה. אם האדם חי, סימן שיש בו משהו אלוקי. טוב, אנחנו בני אדם, אבל אנחנו באים מתוך כוח אלוקי שנותן לנו חיים. והדבר הזה יש לו משמעות מאוד מאוד גדולה. עכשיו תסתכלו בדף שלכם, עכשיו הדברים יותר מובנים. העולם מוכרח הוא לבוא לידי תשובה שלמה. מוכרח. מכריחים אותנו, אם מכריחים אותנו זה כבר לא תשובה שלמה. יבוא, ישבו על בן אדם, ישימו אותו בכלא, אתה נשאר בכלא עד שאתה חוזר בתשובה. לך תחזור בתשובה ככה. לא. למה העולם מוכרח הוא לבוא לידי תשובה שלמה? כי אין העולם דבר עומד על מצב אחד. כי אם הולך הוא מתפתח. איך הוא מתפתח? על פי דרווין? מה פתאום? ההתפתחות האמיתית השלמה מוכרחת היא להביא לו את הבריאות הגמורה. הבריאות החומרית והרוחנית. והיא תביא את אור חיי התשובה עמה. או במילים אחרות, בדלת, אני ממשיך, רוח התשובה מרחף בעולם. מרחף לא במובן השלילי, אלא כמו כל דבר רוחני. דבר רוחני הוא קצת מעל לעולם הגשמי, אבל מרחף פירוש הדבר נמצא, שומר. כן, כמו שכתוב בפסוק על הציפור שמרחפת. על הכן, פירוש הדבר שהיא שומרת על הגוזלים והיא שמה לב למה שקורה. והוא, רוח התשובה, נותן לו לעולם את עיקר צביונו ודחיפת התפתחותו. כלומר, התשובה דוחפת אותנו. העולם מוכרח הוא לבוא לידי תשובה שלמה, כי התשובה היא בתוכנו. התשובה נמצאת עוד לפני העולם. כך אומרים חז"ל. יש דברים שהקדוש ברוך הוא ברא אותם לפני שהוא ברא את העולם. מה זה לפני שהוא ברא את העולם? מישהו עמד שם ואמר, טוב, בשעה הזאת נברא כך, בשעה הזאת נברא כך. שכחתי להגיד, שעתיים לפני כן הקדוש ברוך הוא ברא עוד משהו. אין שעות. אין שעון. אלא לפני בריאת העולם פירוש הדבר שיש דבר שהוא יסוד לעולם. כל העולם שאנחנו רואים, שאנחנו מתארים לעצמנו את הבריאה, כל העולם הזה בנוי על יסודות רוחניים, בנוי על פירוש הדבר, שזה מה מפעיל אותנו. זה מה שמניע אותנו. זה מה שנותן לנו את יכולת החיים והמציאות. זה מה שעומד בפנים. כמו שהנשמה מחיה את הגוף. התשובה מחיה את העולם. לכן התשובה נותנת לעולם, פה כתוב רוח התשובה, לכן זה לשון זכר, נותן לו, רוח יכול להיות זכר, יכול להיות נקבה, הוא נותן לעולם את עיקר צביונו, דחיפת התפתחותו. ההתפתחות, מה שעשה פה הרב, זה שהוא כתב את אותו רעיון משני כיוונים. בגמל, כן, זה מתחיל מגמל, כי הבאתי לכם פה הצילום מאורות התשובה, זה באמצע פרק. בגמל הוא אומר, העולם הולך ומתפתח, לא מסביר למה, ולכן הוא יגיע לשלמות שהיא התשובה. בדלת הוא אומר את הצד השני, למה העולם מתפתח? מה גורם לו להתפתחות? התשובה עצמה. מה? כן, נכון, יש דברים כאלה. אומרים חזר בפרקי אבות, אם אין קמח אין תורה, ואם אין תורה אין קמח. תחליט, מה קודם למה? זה לא מה קודם למה. אם האדם חי, פירוש הדבר שיש לו נשמה שמחיה אותו. אם האדם חי על פי הנשמה, יפה, הכל טוב, יש המשך דחיפה לחיים. אבל אם האדם יזניח את הגוף שלו, ולא יאכל ולא ישתה, ובמילים אחרות יתאבד, הנשמה לא מתה. אבל הנשמה כבר לא מחיה את הגוף, כי האדם יזניח את הגוף. אז מה קודם למה? הנשמה מחיה את הגוף או שהגוף מחזיק בנשמה? פירוש הדבר שיש פה יצירה אלוקית שיש בה שני צדדים, צריכים את שני הצדדים כדי שהיצירה תופיע במציאות שלנו, אבל שני הצדדים לא שווים, הם לא זהים, הם לא כל אחד נותן את שלו, אלא הנשמה נותנת את כוח החיים, היא נותנת את דחיפת ההתפתחות. אבל כמה שההתפתחות תהיה יותר טובה ויותר מושלמת, אז גם הנשמה תוכל להתגלות במיטבה עד למצב השיא שלה, אם יש דבר כזה. אז לכן, קודם הרב אמר, כמה שהחיים האנושיים מתפתחים יותר, הנשמה, הרוחניות, האידיאל, התיקון, התורה, הקשר עם הקדוש ברוך הוא, כל זה יתגלה יותר ויותר. ההתפתחות האמיתית השלמה תביא את הבריאות הגמורה החומרית והרוחנית. ומה זה, מהי הבריאות הגמורה? או חיי התשובה. אחר כך הוא חוזר ואומר, אבל מה גורם לבן אדם להתפתח? מה גורם לאנושות להתפתח? מה גורם לנו שיש לנו כוח להתפתח? כלומר, להשתנות. מה גורם לזה? זה שיש תשובה בעולם, זה שיש כוח רוחני. הכוח הרוחני לגביו לא נאמר אין כל חדש תחת השמש, כי לא, הכוח הרוחני הוא לא תחת השמש, הכוח הרוחני הוא מעל השמש. תחת השמש פירוש הדבר העולם הגשמי, העולם שאנחנו מכירים אותו ממדעי הטבע. מעל השמש פירוש הדבר הדברים האלוקיים, הרוחניים. זה באמת מה שנותן כוח חיים, וזה מה שנותן את היכולת להתפתח. ולגבי הדברים האלה לא נאמר אין כל חדש, כי יש חדש, מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. זה הקדוש ברוך הוא, וזה כל הדברים האלוקיים, כל המציאות האלוקית בעולם שהיא תמיד מחדשת. מה פירוש מחדשת? זה חידוש של חיים יותר טובים, יותר אמיתיים, יותר יפים. כמו שכתוב פה, לא סיימתי את המשפט, בריח בסמיו של רוח התשובה הוא מעדן את העולם ונותן לו את כל כישרון יופיו והדרו. זה בדיוק ההפך מאי ההתחדשות. וזה מה שכתוב פה הלאה, בהי. העקשנות לעמוד תמיד בדעה אחת. בא בן אדם ואומר, אין חדש, גם אני לא חדש, אני לא רוצה להשתנות. אתמול חשבתי כך, היום אני חושב כך, מחר אני אחשוב כך. העקשנות לעמוד תמיד בדעה אחת ולהתמך בה, לא סתם להגיד זאת הדעה שלי, אלא אני נשאר כך במה שאני עושה ובמה שאני מתייחס, במה שאני מוכן לקבל ומה שאני לא מוכן לקבל, להתמך בה בחבלי החטאת, עוד רגע נסביר את המושג, שנעשו למנהג, מנהג קבוע, בין במעשים בין בדעות. העקשנות הזאת היא מחלה הבאה מתוך שיקוע בעבדות קשה. והמחלה הזאת, העבדות הזאת, אינה מניחה את אור החירות של התשובה להאיר בעוצם חילה. על מה אנחנו מדברים? כשהרב אומר הקשנות לעמוד תמיד בדעה אחת, יש אנשים שיבואו ויגידו, אוי, זה בדיוק הרבנים האלה שתמיד נדבקים באותה הלכה ולא מוכנים לשנות אותה. לא. כי ההלכה היא אלוקית. הלכה היא לא סטטית. ההלכה היא קבועה מתוך שהיא כל הזמן מתחדשת. מה זאת אומרת? אמרנו, מחדש פה כל יום תמיד מעשה בראשית. אבל אתה רואה את אותה מעשה בראשית. לכאורה אתה אומר, לא השתנה כלום, השמש כל יום מאירה באותה צורה. היא כל יום זורחת ממזרח ולא ממערב. תגיד, השמש תתחלף פעם אחת, יהיה יותר מעניין, היא תזרח מצפון, ממזרח, ממערב, מדרום. לא. קדוש ברוך הוא כל יום אומר, זאת הדרך הטובה ביותר. זאת אמת נצחית. כך, כל יום, אנחנו קמים בבוקר ואומרים מודה אני. תגיד יום אחד אתה תתחלף, תשתנה. לא, הנשמה היא אותה נשמה. במובן הזה, במובן הזה שהיא נשמה אלוקית. אז מה הכוונה לעמוד תמיד בדעה אחת? הכוונה היא לעמוד בדעה אנושית. אני בא ואומר, הנשמה שלי היא אותו הדבר. אז אני צריך להיות אותו הדבר. כל מה שעשיתי אתמול אני עושה היום באותה צורה, שגרה. אני התפללתי אתמול, אני אתפלל היום. לא. אתה התפללת אתמול. אתה מתפלל היום כבן אדם חדש. אתה קיימת מצווה אתמול, תקיים היום את אותה מצווה כבן אדם חדש. כך אומרים חז"ל על דברי תורה. בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. כי אתה משתנה, התורה לא משתנית. אתה מתחדש. אתה מתעלה. אתה מתקדם. זאת הצורה שצריך לעבוד את הקדוש ברוך. וכשהאדם בא ואומר, התורה יכולה להשתנות, אבל אני אותו בן אדם, זה בדיוק הכיוון ההפוך. התורה היא נצחית. אני זמני. כיוון שאני זמני, אני צריך לנצל את הזמן ולהתעלות עם הזמן. אתמול התפללתי, יפה מאוד. היום אני צריך למצוא משהו חדש בתפילה. היום עבדתי את השם בצורה אחת, מחר אני צריך להיות יותר טוב, יותר מעולה, יותר מתקדם. התשובה, ממשיך הרב, שואפת לחופש מקורי אמיתי, שהוא החופש האלוקי שאין עמו שום עבדות. זה בנוי על הביטוי של רבנו יהודה הלוי, מחבר ספר הכוזרי. יש לו שיר כזה, עבדי זמן עבדי עבדים הם, עבד השם הוא לבד חופשי. תחליט, אתה עבד או שאתה חופשי? תלוי למה. אם אני עבד לזמן, למוגבלות, למציאות העולמית, גם הם עבדים של הקדוש ברוך הוא. אני לא סתם עבד, אני עבד של עבדים. אבל אם אני עבד של הקדוש ברוך הוא, שהוא אינסופי, שהוא נצחי, זה החופש האמיתי ביותר. לא קל להבין. ניכנס לזה אולי קצת יותר בהמשך, אבל אלה הדברים שנותנים לנו את כוח ההתחדשות. העולם באמת מתחדש בראש השנה, כי יש כוח רוחני גדול, יצירה אלוקית, בריאה אלוקית, כוח אלוקי שהוא מקיים את העולם. בראש השנה מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית, זה נותן לנו בראש השנה את הכוח להגיש שהעולם מתחדש. אם אנחנו רוצים, אם אנחנו מוכנים. לכן בראש השנה אנחנו באים לקבל את מלכות השם בעולם. מלוך על כל העולם כולו בכבודך, זה התפילה העיקרית של ראש השנה. לא, ריבונו של עולם, תן לי שנה טובה, שיהיה לי יותר כסף, יותר בריאות, יותר נעימות. זה לא התפילה של ראש השנה. בדרך אגב, אפשר גם קצת מזה. אומר שפת אמת, מתי מבקשים שתהיה לי שנה נעימה? כשאני בא הביתה לאכול, אז אני נזכר, אוכלים גם בחיים. טוב, אז ריבונו של עולם, בבקשה, תן לי גם שנה טובה ומתוקה. בתפילה אני מדבר על דברים אחרים, אני מדבר על מלכות השם. זה עיקר החידוש. האדם נמצא בעולם כדי לעבוד את השם. כל הבריאה נמצאת לשם עבודת השם. עוד לא הגענו לזה. אנשים מחפשים כל מיני דברים שונים. אבל עם ישראל צריך לדעת את זה, וצריך לבוא בראש השנה, ומתוך השאיפה למלכות השם, הוא צריך גם להתחדש. איך הוא מתחדש? הנה, תראו הלאה. מבלעדי מחשבת התשובה, מנוחתה וביטחונה, זה לא עצבנות, זה לא, כל הזמן אני צריך להשתנות, מה יהיה, מה מחר, היום, לא. אלא, זה דבר של שלווה, של מנוחה. מבלעדי מחשבת התשובה לא יוכל האדם למצוא מנוח, והחיים הרוחניים לא יוכלו להתפתח בעולם. שימו לב, שני הצדדים. יש התפתחות עם הגשה פנימית של מנוחה. ויש עצבנות, שבמקום להביא להתפתחות היא בדרך כלל מביאה לירידה. החוש המוסרי תובע מאדם את הצדק והטוב. את השלמות. אני רוצה להגיע לשלמות. איזו שלמות? השלמות המוסרית. אבל השלמות המוסרית, כמה רחוקה היא מאדם להגשימה בפועל, וכמה כוחו חלש לכוון מעשה ולתואר של אידיאל הצדק הגמור, ואיך יישף אל מה שאיננו ביכולתו כלל, אז לכאורה כן צריך להיות עצבני, יותר גרוע מעצבני, צריך להיות מיואש. לא. לזאת התשובה היא טבעית לאדם והיא משלימתו. משלימת האדם. אם האדם עלול תמיד למכשול להיות פוגם בצדק ובמוסר, אין זה פוגם את שלמותו, מאחר שעיקר יסוד השלמות שלו היא האריגה והחפץ הקבוע אל השלמות. כלומר, אדם לא מבטא. אדם לא מפסיק לשאוף. אדם לא מפסיק להתקדם. זה התחדשות. זה התחדשות מתמדת. ומאחר שזה עיקר היסוד, והחפץ הזה הוא יסוד התשובה, שהיא מנצחת תמיד על דרכו בחיים ומשלימתו באמת. האדם תמיד מתקדם. אז הוא לא אומר, אני מיואש, אני לא יכול להגיע, אני תמיד הולך לקראת השלמות. יש לי מטרה ואני הולך. אני מתקדם, אני מתעלה. לפעמים אני נופל. טוב. שבע ייפול צדיק וקם. כך כתוב. מי הצדיק? מי שנופל ויודע לקום על הרגליים. ייפול עוד פעם, הוא יקום עוד פעם. כי הוא רוצה תמיד לחדש. מי שלא צדיק ייפול, תגיד מה הטעם לקום? כבר נפלתי שבע פעמים. כבר נשכב, די. למה לקום על הרגליים? יש לצערנו דברים כאלה בעולם, זה לא מצחיק בכלל. אמרתי את זה אולי בצורה מצחיקה. אביא דוגמה חריפה, אתם לא מכירים חס וחלילה תיאורים כאלה, הורים שכולים. הבן נהרג, נפילה. זה נפילה מאוד מאוד חריפה. מה עושים? יש הורים כאלה שהבן נהרג, הם לא יוצאים מהבית. מפסיקים לעבוד. מפסיקים את החיים. נפלו, נפלו. נשכב, אין טעם לחיות. ויש הורים שכולים שאומרים, מה? זה מה שצריך לעשות? צריך לקום ולחיות ולהמשיך, לעמוד על הרגליים. ותמיד לשאוף קדימה. נכון, קרה לי משהו נוראי, אבל זה לא מפסיק את השאיפה, זה לא מפסיק את התיקון. אז יש לי דבר יותר קשה לתקן. אני אמשיך. זאת המשימה שהקדוש ברוך הוא נתן לי. קל וחומר בכל מה שקורה לבן אדם בעצמו, בפנים ולא מבחוץ. שכשהוא נופל, פירוש הדבר שיש לו משימה חדשה איך לתקן את הנפילה הזאת. שהוא ייפול 7 פעמים, הוא שוב יקום על הרגליים ויגיד, הנה, מה אני צריך עכשיו לתקן? מה אני צריך עכשיו לחדש? זה כוח התשובה. זה נקרא שהתשובה מנצחת תמיד על דרכו בחיים. לא שאין נפילות, אבל מכל נפילה קמים. זה חידוש מאוד גדול. חידוש במובן של התחדשות החיים. אדם היה שכוב על הגב, חטף מכה איומה, הפילו אותו. הוא אומר, טוב, עכשיו אני אקום. החיים מתחדשים. יש בזה המון כוח. יהודי יכול ליצור מתוך מציאות כזאת יצירות נפלאות. יש לזה הרבה דוגמאות. כן. יפה. אתה ממקד את את המבט על התשובה בראש השנה, עוד מעט נגיע לזה. קודם כל, אני רוצה לשכלל קצת את הנקודה שאמרתי קודם. וזה הציטוט הבא. התשובה באה משאיפת המציאות כולה להיות יותר טובה ומזוככת, יותר חסינה ומעולה ממה שהיא. תמיד להתקדם. דיברנו על זה. לא בעצבנות. מתוך ביטחון מהקדוש ברוך הוא, מתוך ידיעה של כוח התשובה, אני תמיד רוצה להתקדם. בתוך חפץ זה חבוי כוח חיים של התגברות על המידה המוגבלת של ההוויה ועל חולשותיה. זה מה שאמרנו קודם. יש לנו מציאות. אין כל חדש תחת השמש. למה? כי המציאות מוגבלת. הכל מוגבל. החומר מוגבל. אם הוא לא היה מוגבל, הייתה לי בעיה. אם העמוד הזה לא היה בגודל מסוים, אז הוא היה אינסופי. לא יכולתי להסתדר. הקדוש ברוך הוא בנה לנו מציאות מוגבלת. טוב מאוד. אנחנו יודעים למדוד ולסדר ולשים את זה פה ואת זה שם. כך גם המציאות שלנו מוגבלת. אני יודע לעשות א', אני לא יודע לעשות ב', אני מוגבל. יש לי זמן מסוים ביום, יש לי זמן מסוים בחיים, אני מוגבל. טוב מאוד. אני יודע שאת המגבלה הזאת, אני אנצל כדי לבצע. כדי לעשות את התפקיד שלי. אני לא חייב לעשות דברים אינסופיים. אבל יש לי בכל זאת בעיה, כי המגבלה הזאת מטרידה אותי, מפריעה לי, אם אני מוגבל פה ומוגבל שם, איך אני אגיע? כן, אני אגיע. כי יש כוח חיים של התגברות על המידה המוגבלת, איך קוראים לכוח החיים הזה? תשובה. זה לא רק שאיפה שלי, זה כוח של הקדוש ברוך הוא נותן לי. הקדוש ברוך הוא הניח את התשובה ביסוד העולם כפי שאמרנו. הוא הניח יסוד כזה שיש כוח שהוא כוח הפוך מהכוח המגביר. עכשיו יש איזון בין הכוחות. יש את הכוח המגביר, מה שנותן לי לעבוד. ויש את הכוח הבלתי גבולי שנותן לי את האפשרות לעבוד. נותן לי את הדחף לעבוד. קח את הדוגמה הקודמת. אדם נפל. למה הוא נפל? כי הוא מוגבל. אבל הוא לא אמור להישאר שוכב, נפול. התשובה נותנת לו את הכוח לקום על הרגליים מחדש, לחדש, לא להישאר אחרי המכה על הגב. הוא לא הפך לבלתי מוגבל. כן? הוא לא עכשיו, לא יתחיל לעוף בשמיים ולא ייפול אף פעם. אבל התשובה נותנת לו כוח לקום על הרגליים ולהתחיל ללכת מחדש. הרבה פעמים החידוש הזה, כפי שאמרנו קודם, זה דבר עצום. הוא מחדש מציאות. הוא לא עושה את מה שהוא עשה השנה שעברה. הוא לא עושה את מה שהוא עשה לפני המכה שהוא חטף. הוא עושה דברים חדשים. הוא עדיין מוגבל, הוא עדיין בן אדם עם אישיות מסוימת, עם כוח מסוים. אבל תראו את הכוחות שמתגלים מתוך נפילה כזאת וכמעט על הרגליים, תבינו שזה חידוש עצום, זה חדש לגמרי. כן. תראו את הדברים, יש דוגמאות, היה, אני לא מכיר אותו אישית, אבל התפרסם שבוע שעבר, נדמה לי, על יהודי שאיבד את הבן שלו עכשיו, וזה לא הבן הראשון שהוא איבד. רוזנפלד, אבא של מלאכי רוזנפלד, השם יקום דמו. הוא קם והוא הולך לנגן. מה, אחרי דבר כזה אתה מנגן? אתה עוסק במוזיקה? כן. הניגון שלו עכשיו שונה מהניגון שהיה קודם. אותה מנגינה טכנית. זה לא אותה מנגינה מבפנים. זה כוח הרבה יותר גדול. זה חידוש עצום. התשובה הפרטית של האדם היחיד וקל וחומר של הציבור שואבת היא את כוחה ממקור החיים זה שהוא פועל תמיד בעוזו פעולה בלתי פוסקת. התשובה תמיד נמצאת. הרב כותב במקום אחר באורות התשובה, התשובה נמצאת גם כשבן אדם חוטא. מה פירוש נמצאת כשבן אדם חוטא? מה זה יהיה? אז אני אכתב, יש לי תשובה בפנים, יופי, הכל בסדר, אני בכלל, אין לי בעיות, אני יכול לחתור כל היום, והקדוש ברוך הוא שם לי את כוח התשובה בפנים. לא, זאת לא הכוונה. עכשיו נבין את הכוונה, נבין גם את התשובה לשאלה שלך. התשובה היא חידוש החיים. אי אפשר לתשובה שלא תשנה את ערך החיים כולם. תשובה פירוש הדבר, ויש על זה גם כן באורות התשובה באריכות, תשובה פירוש הדבר שינוי גישה, שינוי יחס, שינוי פנימי, מחשבתי, רעיוני, שהוא בהכרח מביא לשינוי מעשי. ולכן אנחנו יודעים מה זה תשובה. כתוב בפוסקים, בן אדם חטא, הוא צריך להגיד, אני חוזר בתשובה, אני לא עושה את הדבר הזה שוב. אני לא נופל עוד פעם. יכול להיות שהוא ייפול. הוא לא רוצה עכשיו. הוא החליט לא. מה הקדוש ברוך הוא יביא לו? זאת שאלה אחרת. אבל עכשיו הוא חייב לשנות. הוא חייב לתקן. לתקן מעשית. מאיפה בא הכוח אבל לתקן מעשית? זה מה שהרב מלמד אותנו. התיקון המעשי בא מהכוח של התיקון הרוחני. התיקון הרוחני זו התשובה הגדולה שאנחנו מדברים עליה כל הזמן, כוח ההתחדשות בעולם. לכן בראש השנה אנחנו באמת באים ואומרים, אנחנו לומדים בחודש של עולה לתשובה, אנחנו עוסקים בתשובה, אנחנו באים לקדוש ברוך הוא ואומרים לו, ריבונו של עולם, המלוך על כל העולם כולו בכבודיך, זה נותן לנו את כוח התשובה, הכוח הגדול, הכוח הרוחני האמיתי. אחר כך אנחנו מגיעים ליום כיפור, ואנחנו צריכים להיכנס לפרטים מעשיים. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, חטאנו. וחטאנו, יש שם א' בית שלם, אבל גם כל יהודי צריך לדעת להגיד לעצמו, אני חטאתי בזה, וחטאתי בזה, וחטאתי בזה, ואני חוזר בתשובה ומשנה מבחינה מעשית. זה לא הכיוון רוחני, זה כיוון רוחני שמביא לכיוון מעשי. עד כדי כך שכתוב בהלכה, יש כיוונים כאלה. דוגמה שמובאת בהלכה שהיום היא פחות מעשית בשבילנו בארץ ישראל. בחוץ לארץ הייתה בעיה הלכתית. לכתחילה יהודי צריך מבחינה הלכתית לאכול לחם שאפוי על ידי יהודי ולא על ידי גוי. גם אם הלחם קשר, בדקו את כל המרכיבים, את כל מה שיש בפנים, אבל הוא צריך לאכול לחם שאפוי על ידי יהודי. בחוץ לארץ זה מאוד קשה. אתה צריך בכל מקום להקים מאפייה יהודית, זה לא דבר מצוי. אז בדי עבד, אחרי שבודקים שכל המרכיבים קשרים, הכלים והכל, יש הכשר של הרבנות, מי שזה יהיה, אז בדי עבד אוכלים גם לחם שאפוי על ידי גוי. כתוב בהלכה, שנהגו יהודים שבעשרת ימי תשובה אוכלים לחם של יהודים בחוץ לארץ. במציאות הזאת כל השנה אוכלים לחם שאפוי על ידי גויים, בעשרת ימי תשובה מה עושים? כל אישה הופעה חלות בבית, בסדר, לראש השנה ממילא הופיעים, לעוד כמה ימים, עוד שבוע שיהיה, אוכלים רק לחם שאפוי על ידי יהודים. מה הדבר הזה אומר? הרי היהודי הזה יודע שעוד כמה ימים הוא יחזור למה שהוא עשה קודם. אבל הוא עושה פה שינוי מעשי בפועל שהוא היה רוצה שזה יימשך. אם הוא יצליח להמשיך, לא יתואר שפתאום מתוך הקהילה איזו אישה תגיד, אוי, כל כך טוב לי להפות, אני עכשיו פותחת מאפייה. אני אביח ככה את הפנסה של הבית. מצוין, פתרנו את הבעיה. זה לא יקרה. השתדלנו, התאמצנו, עשינו מבחינה מעשית את השינוי. טוב, אין ברירה, צריך לנסות עוד פעם. אבל חידשנו את השנה. בוודאי, זה רק דוגמה קיצונית של דבר שכמעט אי אפשר לשנות באופן קבוע, ובכל זאת בתחילה, לכבוד תחילת השנה משנים. חוזרים בתשובה. אומרים, ריבונו של עולם, נכון, התרת לנו, רבנים התירו לנו, אבל אנחנו עכשיו לא מסתפקים במציאות הזאת שאנחנו סומכים על היתר בדיעבד. אנחנו בעשרת ימי תשובה רוצים לתקן לכתחילה. קל וחומר, אם בן אדם עשה דבר שהוא לא לכתחילה ולא בדיעבד והוא בכלל אסור, שיבוא ויתקן. ואם בן אדם לא, ברוך השם, לא עשה שום דבר שאסור, אבל יש לו גם מה לתקן. כל אחד יש לו מה לתקן. התשובה היא חידוש החיים. בראש השנה ודאי אנחנו צריכים לחדש כל המבט על השנה כולה. מה אתה בא לעשות? אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תן לי חיים, זוכרנו לחיים. מה זה חיים? אם אתה מבין שחיים זה בדיוק מה שעשיתי שנה שעברה, אז אתה לא מבין מה זה חיים. אתה לא מבין בכלל מה אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא. זה לא הפירוש של ספר החיים. אנשים חושבים, ספר החיים, ככה למדנו בגן, ריבונו של עולם כותב אותנו, אז היהודי הזה חי עוד שנה. זה לא הכוונה, כך כותבים הראשונים. ספר החיים במצב מושלם זה עולם הבא בכלל, לא עולם הזה. כי החיים האמיתיים הם חיים מוכניים. אבל לא שאנחנו בקשים חס וחלילה מהקדוש ברוך הוא, בוא נמות, תכתוב אותנו בספר החיים שנגיע כבר לעולם הבא. אין בקשה כזאת ביד. אבל החיים, פירוש הדבר, החיים האלוקיים, החיים הרוחניים. אדם מבקש להיות בחיים, פירוש הדבר, אני רוצה השנה לחיות חיים באמת. אי אפשר לתשובה שלא תשנה את ערך החיים כולם. גם שהחיים נמשכים, נכון? חיים נמשכים לכאורה כמו שהיו שנה שעברה? לא. כל ערך החיים שונה בשנה חדשה. אני מסתכל על השנה בצורה אחרת, אני מסתכל על עצמי בצורה אחרת, אני מסתכל על הסביבה בצורה אחרת, בצורה יותר רוחנית, יותר אלוקית, יותר תורנית, יותר אמיתית, ואני שואל את עצמי, אם כן, מה יש לי לתקן? מה יש לי לעשות אחרת? זה דבר נפלא. והקדוש ברוך הוא אומר, ככה אתה מסתכל על החיים, ככה אתה מתייחס. אז טוב, יש הלכה. אנחנו בראש השנה אוכלים סעודת חג. ראש השנה היה מתאים לצום. זה יום כזה רציני. טוב, זה יום דין. שמעתם פעם הבן אדם שיש לו משפט קריטי, הוא יכול להפסיק להיכנס לכלא לכל החיים שלו. הוא חוגג באותו יום? פתאום. אבל כתוב בחז"ל ונפסק להלכה שאנחנו חוגגים בראש השנה. לא שמאבדים את הרצינות, אנחנו לא באים ורק רוקדים, יש תפילות מאוד מאוד רציניות. כל העניין הוא מאוד מאוד עקרוני. מותר גם לשיר בתוך התפילות, אבל זה לא, היסוד הוא לא יסוד של תפילות שמחות כמו בסוכות, שמחת תורה וכדומה. אבל אומרים חז"ל, למה אנחנו בכל זאת מתנהגים כחג, אוכלים סעודת חג? כי הקדוש ברוך הוא מבטיח לעם ישראל שהם יצאו זכאים בדין. תחליט. אם חטאת ואתה עומד לדין, אז אתה לא יוצא זכאי. אתה צדיק. אתה כבר מראש צדיק גמור. תגיד, בסדר, אז הכל טוב. לא זאת הכוונה. אין צדיק גמור שהכל טוב אצלו. כל אחד יש לו מה לתקן. אלא הקדוש ברוך הוא אומר לנו שכוח התשובה קיים. שראש השנה הוא לא יום של נו נו נו, שלא עשית בסדר ומגיע לך עונש. הוא יום של התעלות, של תיקון. ולכן הקדוש ברוך הוא מנחם אותנו ואומר, חבר'ה, אתם חזרתם, באתם אליי, באתם לעבוד את השם, באתם להתחדש, באתם לבקש חיים במובן האמיתי. אז זה גם חג. זה יום נפלא. אבל עכשיו תסתכלו בדף, במה שהתחלתי לקרוא, התשובה היא חידוש החיים. תדלגו לשלוש שורות מלמטה בסוף הציטוט הזה. אבל השקוע בתוך התנחומים עד כדי רישול ומתרשל של הסדרת ערכי חיים מקודשים, עד כדי תמיעה באבן מצולת החטא ואומר ניצלתי, זאתי דרך המוות של עבודה זרה ותרנית. ודאי, הקדוש ברוך הוא אומר לנו לחגוג. אז יבוא בן אדם ויגיד, מה ששנה הוא חג, אין לי מה לחזור בתשובה. הכל תקין, הכל טוב. עובדה, הנה, למדתי, ישבתי, למדתי את הדברים, הייתי בשיעור, ואני יכול ללכת הביתה ולא לשנות כלום. זה חמור מאוד. זה תשובה אצלך? זה לא חידוש. לא חידשת כלום. אתה שקוע בכל מיני מחשבות, רעיונות, דמיונות. אתה חושב שרק להכניס דמיונות לראש זה צורה לחיות? עבודה זרה ותרנית פה, יש לזה המשך, זה הנצרות. הנצרות אומרת ככה, בן אדם חטא, יבוא לכומר, כומר יגיד לו, א', ב', ג', תיתן קצת כסף לזה ולזה, ולך הביתה, הכל בסדר. יהודים צוחקים על זה כבר דורות. אני חמה לי פעם יהודי, תנסה לתקן כך מכונית. מכונית התקלקלה, תבוא לכומר, תשלם לו קצת משהו לצדקה, והמכונית תהיה מתוקנת. כמו שהמכונית לא תהיה מתוקנת, גם חיי האדם לא יהיו מתוקנים, אם לא יעבדו עליהם. צריך להתאמץ כדי לתקן. צריך לעבוד קשה כדי לשנות את החיים. אז התשובה נותנת לנו כוח לעבודה קשה. אבל בלי העבודה הזאת לא עשינו כלום. יש מצבים יוצאים מן הכלל, אדם בא ואומר, ריבונו של עולם, אני רוצה, אבל אני לא מצליח. הקדוש ברוך הוא יודע להסתכל בלב, להבין אם האדם באמת רוצה. וזה בתנאי שהוא ממשיך לנסות וממשיך להתאמץ, ומתאמץ ולא מצליח. אבל אדם שלא מתאמץ, אדם שלא מנסה לשנות, על זה הרב מדבר פה. השקוע בתוך התנחומים, אני חוזר למשפט להסביר אותו. הקדוש ברוך הוא מנחם אותנו, אומר ראש השנה זה יום חג, אתם זכאים בדין, הכל בסדר. עד כדי שהוא מתרשל לסדר, להסדיר בלשוננו, את ערכי חיים מקודשים. הוא יודע שיש מצוות, והוא לא עושה אותן. והוא לא מטפל בזה. הוא יודע שיש דברים שהוא עושה שלא נכונים, והוא לא מטפל בזה. זאת התרשלות. זה לא תשובה. עד כדי תמיעה בבין מצולת החטא ואומר ניצלתי, זה בדיוק הנצרות. אדם נשאר באותו מצב של חטא, רק הוא משלם איזה תשלום לכנסייה, הוא אומר זהו, הצילו אותי, אני אגיע לגן עדן. לא, אין דבר כזה ביהדות. אתה בתוך החטא, אתה צריך לעשות כל מאמץ אפשרי לצאת ממנו, לתקן אותו, לשנות אותו. יש לנו מציאות בעייתית, צריך לעבוד עליה, צריך לטפל בה. כמובן, תלוי מה בכוח האדם לעשות. אם בן אדם, בדרך כלל יש לו כוח לתקן את עצמו. לא תמיד יש לו כוח לתקן את האנשים מסביבו. לפעמים אם הוא ינסה לעשות את מה שאין לו כוח לעשות, זה רק יעשה את המצב יותר שלילי, יותר בעייתי. בוא בן אדם הביתה יגיד, אני רוצה עכשיו לתקן את ההורים שלי, את האחים שלי, את כל המשפחה. קודם תקן את עצמך. אבל את עצמך ב-90% מהמצבים אתה יכול לתקן. וב-10% שלו אתה יכול להתאמץ. אתה יכול להתחיל. יש אנשים שיכולים לתקן יותר מזה. אנחנו לא באים ואומרים, עם ישראל מסכן, כל כך הרבה יהודים רוצים עכשיו לחלל שבת, אז בואו נוותר להם. זה מה שרב קורא, עבודה זרה ותרנית. אנחנו צריכים לעשות כל מאמץ להסביר למה צריך לשמור שבת, לעשות כל מאמץ כדי להחזיק את השבת, לא לבוא ולהגיד, טוב, כל כך הרבה יהודים לא רוצים, אז בואו ניתן להם לפתוח את העסקים בשבת ונוותר להם. אז אנחנו צריכים לקבל את כוח התשובה, להיפתח לכוח התשובה, להיפתח לחידוש החיים. זאת אומרת, להסתכל מראש השנה על השנה החדשה, בצורה חדשה, בצורה יותר של קדושה, בצורה יותר של גדלות רוחנית, בצורה שאנחנו יכולים לשנות את מה שעשינו עד עכשיו. יש חדש, לא אין כל חדש תחת השמש. אם אנחנו קמים ומחדשים בצורה כזאת את מציאות החיים שלנו בראש השנה, אז אנחנו גם מסיקים אחר כך מראש השנה והלאה את המסקנות המעשיות, את הפעולות המעשיות שאנחנו צריכים לעשות כדי לשנות את החיים בשטח. ואז הקדוש ברוך הוא בא ואומר, באמת זכיתם בדין, התעליתם, על זה מקבלים באמת כתיבה, מה שנקרא כתיבה בספר החיים. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר, אתה ראוי לחיים, אתה ראוי לחיים רוחניים, ממילא אתה ראוי גם לביטוי של החיים הרוחניים האלה במציאות המעשית. יש סייעתא דשמיא. זה מה שהרב אומר פה, מה שהבאתי פה לסיום. אמנם במעמקי החיים, יש מנהג להגיד בעשרת ימי תשובה, שיר המעלות ממעמקים, קראתי חשב. גם בן אדם שנמצא רחוק, שנמצא במצב קשה, הוא יכול ממעמקים לבוא ולחזור ולשנות את המציאות שלו. במעמקי החיים מתנוצץ בכל רגע אור חדש של תשובה עליונה. גם אדם שנמצא מאוד רחוק, יש לו את הכוח הזה לחזור בתשובה. כשם שאור שוטף חדש הולך בכל העולמות ומלואיהם לחדשם, אמרנו, מחדש בכל יום תמיד, מעשה בראשית. אז הקדוש ברוך הוא בחידוש הזה נותן לנו גם כן כוח להתחדש. ולפי ערכו של האור ומילוי החוכמה והקודש שיש בו, מתמלאות הנשמות באוצרות חיים חדשים. זה כתיבה לחיים טובים. כוחות החיים שמתחדשים, המבט החדש שמתחדש, היכולת לעשות מעשים חדשים, היכולת לבנות את החיים. יש יהודים שבונים לגמרי את החיים שלהם מחדש. ופרי התרבות המוסרית והמעשית היותר עליונה הולך וצומח מתוך שטף זה. הכוח הזה הוא בונה לא רק במובן האישי, אלא גם במובן החברתי, הציבורי. יש תרבות. מהי תרבות? אנשים חושבים תרבות זה סרטים, אני אומר סרטים, טלוויזיה, אינטרנט, כל מיני יצירות כאלה, לא. יש תרבות מוסרית. תרבות מוסרית פירוש הדבר שבונים קהילה עם יחסים טובים בין החברים, עם שיעורים רוחניים, עם התעלות רוחנית שהקהילה בונה ביחד. זאת תרבות. זאת תרבות של חברה יהודית, אידיאלית, אכפתית, ערכית. וממילא יש בזה המון גילויים, כל מיני דברים יפים וכל מיני יצירות יפות. יש סוגים שונים של יצירות. יש יצירות מעשיות שבן אדם מצייר או מתקן, יש יצירות חברתיות ויש יצירות אנושיות. פרי התרבות המוסרית והמעשית היותר עליונה הולך וצומח מתוך שטף זה, האור ששוטף יכולת החידוש של החיים. ונמצא שאור העולם כולו, כל העולם וחידושו לכל צורותיו, בכל זמן ועידן, הכל בתשובה הוא תלוי. זה כוח התשובה. לשנות את המציאות, לשנות את החברה, לשנות את האישיות, לשנות את התרבות, לשנות את המעשים של האדם, לשנות את כל המציאות שנראה לנו כל כך מקובעת וכל כך חזקה וכל כך לא משתנית. כוח התשובה הוא לשנות את הכל. מהאדם הפרטי, עד למציאות החברתית, עד למציאות הגדולה ביותר. קל וחומר אורו של משיח וישועתם של ישראל, תחיית האומה והארץ, השפה והספרות. טוב, אבל לא מדבר כאן על דברים קטנים, הוא מדבר כאן על כל המציאות שתשתנה, כל המציאות שתהיה של קודש, של תיקון חברתי, של התעלות אנושית ורוחנית, שהכל ממקור התשובה יוצא וממעמקים, מהמקומות הכי רחוקים, הכי נמוכים, אל מרומי התשובה העליונה יובאו. זה בטוח. אין דבר יותר ודאי מהתשובה. זה הבטחה אלוקית. הגאולה היא ודאית, והגאולה מביאה את התשובה, והתשובה הזאת הולכת ומתקדמת עד שזה יגיע למצב שכל עם ישראל יזכה לשלמות הרוחנית. הופעת המשיח זה לא מי שיבוא ויציל אותנו, יש לנו בעיה כלכלית כזה קטנה או אחרת. לא, המשיח הוא מי שיאפשר לכל עם ישראל לקיים תורה ומצוות בצורה השלמה ביותר, זאת אומרת התיקונים הרוחניים והחברתיים והאנושיים הכלליים והפרטיים הגדולים ביותר שקיימים, הופעה השלמה של צדק אלוקי בעולם, הדבר הזה יגיע בעזרת השם שנזכה בקרוב, שנזכה לשנה טובה, שנה של חזרה בתשובה, שנה של התחדשות רוחנית אמיתית וכתיבה וחתימה טובה.